ואנחנו ננסה לראות את הדברים. יש מחלוקת מפורסמת, יש מחלוקת מפורסמת בשאלה האם יש חובת סעודה בחנוכה או שאין. המחלוקת הזאת היא מחלוקת מעניינת כשלעצמה, ואני רוצה לגוע בפן מיוחד של המחלוקת הזאת בהקשר של הפוסקים וחילוקי המנהגים שיש בדבר הזה. הגמרא במסכת שבת כשעוסקת בחנוכה היא אומרת, מה זה חנוכה? כ"ה בכסלו, ימי חנוכה וכו' וכו'. אז כתוב שם כך, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. זה מה שהגמרא אומרת. מה זאת אומרת? קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. בואו תקשיבו לדברי רש"י, בואו ננסה להבין מדבריו מה המשמעות של הדברים האלה. אומר רש"י, כך צריך לגרוס. עשאום ימים טובים בהלל והודאה, זה הגרסה כמו שכתובה לפנינו. ורש"י כותב על כך את המילים הבאות, לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרוא תלל ולומר על הניסים בהודעה. האם אנחנו יכולים לשמוע מדברי רש"י הללו מה הייתה דעתו לגבי חיוב הסעודה בחנוכה? למה? הוא לא אמר. אז תראו, הלשון של רש"י כאן באמת בפשט הדברים זה נשמע כאילו בא להגיד לא נקבעו אלא לקרוא תלל ולומר על הניסים, זהו. כאילו רש"י מפרש את המשפט ככה, הסעום ימים טובים, מה המשמעות של ימים טובים? רק הלל והודה. ככה רש"י מפרש את המשפט הזה. אבל תחילת הדברים של רש"י, זה נשמע שהוא בא להוציא ממחשבה אחרת. ימים טובים, הייתי אומר, אני יודע מה זה יום טוב. יום טוב זה איסור מלאכה. רש"י אומר, לא אסורים במלאכה. אבל מה עם סעודה? אולי סעודה כן. קיצור, מרש"י קשה לי לשמוע מה דעתו לגבי סעודה, יכול להיות שהוא רק בא להוציא את האיסור מלאכה שיש בשאר ימים טובים, אומר בחנוכה אין איסור מלאכה, אבל סעודה צריך, או אולי הוא אומר לא, זה נקבע רק לקרוא את הלל ולומר על הניסים בהודעה. טוב, אז מרש"י קשה להוכיח.
זה סופגניה,
סופגניה זה משהו אחר, כן? טוב, תכף נראה עוד משהו מעניין על הסופגניות. שגם מגיע לעניין שלנו. הרמב״ם, לעומת רש"י, הוא מפרש אחרת את המשפט הזה. איך הוא מפרש את המשפט, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה? רש"י פירש ימים טובים, המשמעות של הימים טובים זה רק לעניין הלל והודאה. הרמב״ם כותב אחרת. כך לשון הרמב״ם, בהלכות מגילה וחנוכה ג' ג'. הוא אומר, בפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שמונת ימים שתחילתן מליל חמישה ועשרים מכסלו, מה הם יהיו? עכשיו לדעתי הרמב"ם מנסה לכתוב בלשונו את דברי הגמרא. ימים טובים בהלל והודאה, תראו איך הרמב"ם מנסח את זה. ימי שמחה, שמחה זה כנראה הפרשנות של הרמב"ם למילה ימים טובים. הלל, זה הלל. מה זה הודאה? רש"י אמר על הניסים. הרמב"ם כותב, ימי שמחה והלל ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים. רואים שהרמב״ם למד שההודעה זה לא על הניסים. ההודעה זה הדלקת נרות. זה נקרא הודעה, איך מודים לשם? פרסמים את הנס. בכל זאת, רואים מדברי הרמב״ם הללו שהוא תרגם את המילה ימים טובים, ימי שמחה. איך שמחים? אין שמחה, אלא בשר ויין, בדרך כלל שמחה זה סעודה. מכאן דקדקו כמה וכמה מן האחרונים, ביניהם ספר מעשה רוקח ועוד, בלשון הרמב״ם. שהרמב"ם כותב שימי שמחה, זה אומר שחייבים ליטול ידיים ולעשות סעודה כל יום בחנוכה. ככה הוא מוכיח מדברי הרמב"ם. הדברים האלה כתובים במפורש ועוד ראשונים. למשל בספר הקולבו כתוב, חכמים שבאותו הדור התקינו שיהיו עושים אלה ימים בכל שנה ושנה, ימי משתה ושמחה. כבר לא נשאר מה להתלבט. משתה ושמחה, זה, אנחנו מכירים את הביטוי הזה, ניפורים. אז משתה ושמחה, זה ודאי חובת סעודה, לפי הכל בו, אחד מן הראשונים. גם תוספות במסכת תענית, עוסק שמה בימים שבהם מתענים ומשלימים וכו', כתוב שמה, הגמרא פוסקת הלכה מתענה ומשלים. אומר תוספות, זה כשיש תענית בראש חודש. אבל בחנוכה ופורים לא יכול להתענות, כי יום משתה ושמחה כתוב. אתם רואים שתוספות גם כמו הכל בו, הוא לומד שבחנוכה יש משתה ושמחה, כמו בפורים. אם כן, הרמב״ם, הכל בו, התוספות, שלושה ראשונים, סוברים שיש חובת סעודה בחנוכה. כל יום בחנוכה. זה... לעומת זאת, אנחנו יודעים שיש אחד מן הראשונים שסובר לא כך. הלא זה המערם. המערם הביא אותו הבית יוסף בסימן תף רשיים, מערם מרוטנבורג. הוא כותב שאין חובת סעודה בחנוכה. ככה הוא אומר. איך? אז זהו. עכשיו תראו את הדבר, זה מה שבדיוק אני בא לומר, הדבר המוזר והמיוחד בסוגיה הזאת. אנחנו היינו מצפים שהשולחן ערוך, כידוע, הרמ"א כותב, הוא עשה דבר לא פייר, השולחן ערוך. הוא נוהג לפסוק הלכה כמו שתיים מתוך שלושה עמודי הוראה. אבל מה לעשות? שהוא עשה שלושה עמודי הוראה, שניים ספרדים ואחד אשכנזי. אז יוצא תמיד שכשיש מחלוקת, הוא יפסוק כספרדים. ככה אומר הרמ"א, אבל הרמ"א כותב במדינות שלנו, לא נוהגים ככה, המנהג הוא כמנהג פוסקי אשכנז. אז תמיד אתה תפסוק כאילו לכיוון אחד. הוא שם את הרמב״ם והריף והראש. בדרך כלל הרמב״ם והריף באותו צד. אז אם יהיה מחלוקת, תמיד הוא יפסוק לטובת הרמב״ם. אז השולחן ערוך בדרך כלל פוסק לטובת הרמב״ם. פה, בהפתעה, שולחן ערוך, באור החיים, סימן תפרש עין סעיף ב', כותב כך, ריבוי הסעודות שמרבים בהם סעודות רשות. למה? כתוב בבית יוסף, מערם מרוטנבורג אומר שזה סעודות רשות. מה, אבל לא ראה רמב״ם? ועוד ראשונים, ואיך הוא בכלל פוסק את המערם מרוטנבורג נגד הרמב״ם? הוא היה אמור לפסוק את הרמב״ם בכל השולחן ערוך, רוב השולחן ערוך זה ציטוטים מהרמב״ם. איך הוא פוסק דבר כזה? והדבר הכי מפתיע זה שזה גם לצד שני. הבח, רבנו יואל סירקיש קראו לו, בעל בית חדש, הוא הפרשן השני על הטור. יש את בית יוסף, את השולחן ערוך ואת הבח. הבח כותב דברים ברורים, הוא אומר, לעניין הלכה לא סוברים כמו מערם מרוטנבורג, שהמנהג הזה שמרבים בסעודה נהגו בו גדולי הדור הקדמונים. הוא אומר יש מנהג, ככה נוהגים לעבוד בסעודה, חייבים לאכול, ליטול ידיים. והוא חוזר על זה עוד פעם בסימן תפרש פי ב'. הוא אומר, רעבייה אומר שמי ששוכח על הניסים בברכת המזון צריך לחזור. הוא אומר, הוא צודק. למה? יש חובת סעודה, בכל יום שיש חובה לסעוד, אז יש גם חובה לחזור אם טעית בברכת המזון. והוא אומר ככה הלכה, יש חובת סעודה בחנוכה. אז איך זה הגיוני שהשולחן ערוך פוסק כמערם מרוטנבורג ולא כהרמב״ם, והבח פוסק כהרמב״ם ולא כמערם מרוטנבורג? זה מתהפך. ההתהפכות הזאת, אנחנו מוצאים אותה בחנוכה בעוד דוגמה. בהדלקת נרות. תוספות כידוע סובר שמוסיף והולך זה אחד מוסיף והולך. והרמב״ם לעומת זאת, הוא למד שמוסיף והולך, זה כל אחד ואחד. לא, אמנם לא כל אחד ואחד בבני הבית, כי הרמב״ם כותב שאחד מדליק עבור כולם, אבל זה ודאי לא כמו תוספות. והספרדים עושים כתוספות, והאשכנזים עושים כהרמב״ם. כותב על זה הבח, באור החיים, הוא כותב על זה משפט כזה. ובכאן יש חידוש במנהג שהספרדים נוהגים כתוספות, שאף מפוסקי אשכנז, והאשכנזים פוסקים כרמב״ם. אומר התז, לא מצינו בשאר מקומות את הדבר הזה. אז איך זה מסתדר הדבר הזה? כן, זה בפורים. אז קיצור, אני יכול להעלות רעיון אחד שיסביר נקודתית את שני, כאילו נקודה, כל מקום יסביר בצורה נקודתית, ואחר כך נסות להגיד רעיון אחר שאולי יסביר את כל הדברים האלה. תראו, יש איזה דבר כזה שרואים אותו בשולחן ערוך בכמה מקומות, השולחן ערוך הוא אוהב לנקוט את דברים מפורשים. המהר"ל מרוטנבורג אמר מפורש שאין מצוות סעודה בחנוכה, אז ככה הוא יגיד. אתה יכול ללמוד מהרמב״ם ימי שמחה, אולי יש מצווה. השולחן ערוך לא אוהב לעשות ככה. הוא אוהב מה שכתוב מפורש. כתוב מפורש, ככה הוא פוסק. זה לגבי הסעודות, למה הוא פוסק כמהר"ל מרוטנבורג. אני יכול גם להגיד תשובה נקודתית למה הוא פוסק, מוסיף והולך כתוספות. כי הוא אומר גם ככה זה לא ממש כמו הרמב״ם, מה המנהג של האשכנזים, אלא כמו המהר"ל מפראג, כמו שכתוב ברמ"א, שכל אחד ואחד מבני הבית מוסיף והולך, ולא שאחד מדליק עבור כל אחד מבני הבית ומוסיף והולך. אפשר להסביר רעיון נקודתי. אבל אני חושב שעומד כאן מאחורי הדברים משהו יותר משמעותי, שאפשר לראות אותו בעוד מקומות. אני רק אזכיר הלכה מסוימת שכתובה, ודרך זה אני אסביר את הדבר. יש מקום שנקרא קובץ על הרמב״ם, ששם מוזכר דברים של רבי מימון, אביו של הרמב״ם. הוא כותב שם, מי שהזכיר כאן את מנהג אכילת הסופגניות, הוא אומר כך, צריך להקפיד על כל המנהגים ולא לא לזלזל בשום מנהג. ואז הוא ממשיך באותו משפט ואומר, כמו למשל, הוא אומר, אני לא זוכר בדיוק את הלשון שלו, אבל הוא אומר משהו כזה, המנהג לאכול בחנוכה איסקריטין בדבש, המכונים בלשון ערבי אל ספינג'. כך הוא אומר, ספינג', צלע ספרדי. כך הוא אומר, רבי מימון אביו של הרמב״ם. הייתי יכול להבין, בסדר, נו, מה זה משנה, לאכול את הסופגניה, לאכול את זה בדבש. הוא אומר, מנהג, אל תזלזלו במנהגים. זה דבר משמעותי, אז אם נוהגים לאכול סופגניות, אוכלים. ככה המנהג. בסדר, לא חייב, אבל זה ככה נוהגים לעשות בחנוכה. מה אני לומד מזה? אני לומד מזה דבר מעניין. יש כלל שהוא כלל בהלכה. השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, הרמ"א בדרך כלל פוסק כתוספות, זה כללים רגילים. אבל יש כלל על בהלכה. אתם יודעים מה הכלל הכי גבוה, הכי חזק בהלכה? מנהג. מנהג הוא יותר חזק מכל דבר. נכון, מנהג יותר חזק מדין. ולכן אתם תראו את הדבר הזה, תראו, תשימו לב לזה, בהרבה מקומות בהלכה רואים את זה. הנה כאן אני אראה לכם איך כל הדוגמאות שהבאנו עונות לנקודה הזאת. למשל, מצוות אכילה בחנוכה זה תלוי במנהג. אצל שולחן ערוך לא נהגו לעשות סעודות בחנוכה, לא נהגו בזה, ולכן הוא פוסק את המהר"ל מרוטנבורג. אבך כתב בפירוש, איך הוא אמר, נהגו כל גדולי הדורות, איך היה הלשון, הוא אומר, כבר נהגו בו גדולי הדור הקדמונים, וגם בשוט אורח משפט, מצוות ראייה, סליחה, של הרב קוק, הוא מביא, שכך היה מנהג להרבות בסעודות, המנהג אצל יוצאי אשכנז, ככה היה, זה מה שמעידים. כיוון שזה היה מנהג, לכן, למרות שמהר"ל מרוטנבורג אמר שלא, אבל הם נוהגים שכן. מנהג יותר חזק מהכללי פסיקה הרגילים. אותו דבר השולחן ערוך. אצל השולחן ערוך לא נהגו את זה. אז לכן הוא מיישר קו עם המהר"ל מרוטנבורג. אותו דבר לגבי הדלקת נרות. אפילו הרמב״ם בעצמו הודה שלמרות שהוא מפרש את הסוגיה של מוסיף והולך, שאחד מדליק כמו כל בני הבית שיש לו, יש לו 10 בני בית, הוא מדליק ביום הראשון 10, ואז ביום השני 20 וכן הלאה. אבל הוא בעצמו כותב בהלכה הבאה שמנהג ספרד הוא לא ככה. ובסוף המנהג יותר חזק מאיך שאני מפרש את הסוגיה ואיך שאני מבין, ואפילו מכללי הפסיקה הרגילים, כי זה הכוח של המנהג. את הדבר הזה רואים גם בפורים בכמה מקומות, אבל אני רואה שאני כבר לא אספיק לפרט את כל הדבר הזה גם בפורים. אבל באמת גם בפורים יש דוגמאות לדבר הזה. יש רמ"א בסימן תפרש צדיק שכותב, נהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים, או לכתוב שם המן עליהם ולהקותם זה על זה כדי שימחה שמו. על דרך מחות תמחה את זכר המלאק. ומזה נשתרבב המנהג שמקים המן שקוראים בגיעה לבית כנסת. זה מנהג מרגיז, נכון? כל הילדים מציקים, מפרים לשמוע, עושים כל מיני דברים. הלאה, איך לא קם מישהו אחד ואומר, חברים, די עם המנהג הזה, סתיים עם הזה, יש כאלה שאומרים את המניין הזה שלא, שמקים אמן ראשון, אמן אחרון, ואם לא מקים גם אותו, יאללה, קצת שקט ובלי בלגן. אבל אתם יודעים מה הרמ"א מסיים על הדבר הזה? אחרי שהוא כותב את כל הדברים האלה, הוא כותב, אין לבטל שום מנהג או ללוג עליו, כי לא לחינם מוקבעו. אפילו על המנהג הזה, הוא אומר, הרבה אנשים אומרים, יאללה, שחרר את המנהג הזה, לא. לא ללוג על שום מנהג, לא לחינם מוקבעו. אני חושב שכל הדברים האלה מתחברים מאוד לחגים הללו, לחנוכה ולפורים. אנחנו יודעים שכמו שאמרנו שפת אמת, יש שלושה רגלים מדאורייתא, פסח, שבועות וסוכות, וכנגדם, אומר שפת אמת, יש שלושה מועדים מדרבנן. כנגד שבועות, יש לנו את פורים, הדור קיבלו במאה חשברוש. כנגד סוכות, יש לנו את חנוכה, שמונה ימים, הלל, אפילו בספר מקבים כתוב ש... בדיוק, נכון. בספר מקבים כתוב שלא הספיקו לחגוג את סוכות בסוכות, אז עשו השלמה בחנוכה. לכן שמע... ואומר השפת אמת, על פסח יהיה לנו מועד לעתיד לבוא. חירות, גאולה, יום העצמאות, ברור. הוא התכוון לזה. אז שלושה מועדים מדי רבנן כנגד שלושה רגלים מדי אורייתא. מה יוצא? יוצא שהרגלים הללו של חנוכה ופורים זה רגלים מדי רבנן. זה תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה אנחנו מדגישים את העניין של תורה שבעל פה. מנהג זה בדיוק תורה שבעל פה. זה כאילו לא כתוב בשום מקום. שים את האצבע, מי אמר את זה? עם ישראל אומר. עם ישראל נוהג את זה, זה תורה שבעל פה, זה הכי חזק. זה יותר חזק מכל הכללי פסיקה הרגילים, מכל ההתנהלות הרגילה, זה עומד מעל הכל. זה מה שאנחנו רואים כאן, לגבי המנהג, המנהגים הללו בחנוכה ופורים, אז זה יכול להיות שזה ההסבר, למה השינויים, כמו שהבח עשתה זהיר, של המנהגים, הם שונים בין הספרדים לאשכנזים, הכל תלוי לפי המנהג שנהגו, אז למדנו כאן את החשיבות הגדולה של המנהג, בעזרת השם, שבוע טוב ובשורות טובות.